Bitat biochran motmuha. As last kirchem. Bamishnah, Tzachatak Mara. Bamishnah, yesh shne suge kirushim. Eshita kirushim orishonim, shamishim akadesh isha lachar lamed, dochet achalot lachar lamed, bachar vikitcha betocha lamed yo. Anachnit yachasne beatsem le shalosh shalot. Shalorishana echitachin. Echitachin lenatek ben maisa leven chalot, ze machloka ben arash beleven aran. שאלה שנייה, מה מישהו רוצה לבטל את החלות בינתיים? זה מחלוקת יש לקיש וביוחנן, אבל הנה שגם לפי יש לקיש יש אפשרות לבטל. שאלה שלישית, בין הרמב"ן לבין הרשב"א בדף נ"ח עמוד ב', מה אם השני יקדש ואחר כך יגרש? אם עדיין החלות של ראשון תתעורר ותתקיים. לפי הרמב"ן כן, לפי הרשב"א לא. אוקיי? השורה השנייה, או שורה הרביעית, המקרה השני של המשנה, אדם שמקדש אישה מעכשיו, ולאחר למד יום. מעכשיו, ולאחר למד יום. יש כאן מחלוקת בין רב ושמואל, בדף נ"ט עמוד ב', איך להבין קידושין מעכשיו, ולאחר למד יום. לפי רב, יש ספק. האם הכוונה שלו, אם הכוונה של רב זה שהוא יקדש אותה מעכשיו, זה תנאי אם יחיה 30 יום, לפי רש"י תנאי אחר, אבל בעצם הקידושין הראשונים חלים למפרע, ואז הראשון מנצח, או שזה חזרה, כשהוא אומר מעכשיו לאחר למד יום, בעצם מבטל את הביטוי מעכשיו, ודוחה את החלות לאחר למד יום, והשני יכול להיכנס ולנצח את הראשון. אז לפי רב יוצא מכיוון שיש ספק, אם הראשון ניצח או השני מנצח, ממילא יש כאן ספק מקודשת. לפי שמואל, לא, לפי שמואל, ודאי ודאי מקודשת, לראשון כשבע למד יום, כי לפי שמואל זה ודאי תנאי. אם זה ודאי תנאי, אז הראשון ינצח אם יגיע ל-30 יום. אז עד 30 יום צריכים להשאות את הכל, כי אולי אדם ימות. אחרי 30 יום מתברר שהראשון קידש אותה, השני לא, אז קידיש השני פקי, קידיש הראשון קיימת. יש מחלוקת רב ושמואל, זה ספק תנאי חזרה, לפי רב, לפי שמואל זה ודאי תנאי. אם זה תנאי, איזה תנאי זה? אז לפי הרמב"ן ורב ראשונים זה תנאי אם אני אחיה או אמות, אם אדם יחיה 30 יום, הקידושין חלים מעכשיו, אם לא יחיה הקידושין בטלים, צריכים לחכות לפי שמואל, עד שיגיע יום ה-30. לפי רש"י, לא, זה לא תנאי, זה אדם יכול לקדש אישה, ולהשאיר אצלו את הכוח לבטל את הקידושין. אז הוא מקדש אותה מעכשיו, פיקס. הוא אומר, אני רוצה לשקול את זה עוד 30 יום, אם אני רוצה לבטל את החלות, דבר שהרמב"ן לא יהיה מוכן לקבל, אבל זה לא תנאי. אוקיי. רבי יוחנן בדף סמך עמוד א', אולה מביא בשם רבי יוחנן, כן, רבי יוחנן, אחד מגדולי המוראי ארץ ישראל, הוא חי 100 שנים, פחות או יותר, אני לא טועה, משנת 180 לשנת 280, כן, היה מאוד נדיר בימים האלה לחיות 100 שנים. הוא למד בישיבה בטבריה, הישיבה של רבי יהודה הנשיא. הוא לא למד הרבה תורתו מרבי יהודה הנשיא, יותר למד מרבי חייא, האחיין של רבי יהודה הנשיא, לימד את רבי יוחנן הרבה תורה בישיבת טבריה. אולי איזו אמירה לקראת ט"ו בשבט מחר, רבי יוחנן בגמרא בכתובות קי"א עמוד ב', משבח פירות ארץ ישראל, היה מאוד מאוד משבח ואוהב ארץ ישראל, מגנה קצת, מזלזל קצת בבני חוץ לארץ, אבל אפשר לומר שרבי יוחנן זה סוף תקופת ארץ ישראל כמרכז התורה. אמרתי לכם, רבי יוחנן חי משנת 180 עד שנת 280, אחרי הספירה, ב-239 רב יורד מארץ ישראל לבבל. כשרב יורד מארץ ישראל לבבל, בעצם בבל הופך להיות מרכז התורני. זה בעצם העברת השרביט. אז רבי יוחנן חי באותה תקופה, נשאר בארץ ישראל, אז כל התלמידים שלו מעבירים את תורת רבי יוחנן. אחד מגדולי המוראים מספרים, רבי יהודה הנשיא מספר, שגמרא מספרת, שפעם אמא שלו, כשהיא הייתה בהיריון עם רבי יוחנן, אז היא נכנסה לקושי ביום הכיפורים, ומה עושים עם אישה בהיריון שקשה לה לצום, מלחשים לה באוזניה, שזה יום הכיפורים, רואים איך היא מגיבה, ואימא של רבי יוחנן אמר, אני רוצה לצום למרות שאני חולה, ואז יש סימן שהתינוק תהיה אדם גדול, תינוק הפך להיות רבי יוחנן. אוקיי, מה אומר רבי יוחנן? זה בדף סמך עמוד א', אולה אמר, כן, אולה אמר רבי יוחנן, שורה שמינית, אפילו מאה תופסים בה. וכן אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, אפילו מאה תופסים בה. זאת אומרת, זה לא ספק, שיטת רב, זה לא שהראשון מנצח, שיטת שמואל, ורק מחכים עד יום השלושים, לא. יש כאן קידושין שיתופיים, כולם. כולם נכנסים ביחד, קידושי מאה תופסים בה, שזה מדהים. אחת מהיסודות של עולם הקידושין, שאין אישה לשני אנשים, ככה קבעה התורה, אבל רבי יוחנן חורג, סוטה מהמוסכם הזה, שאין אישה לשני מתים, לשני אנשים, יש אישה לשני אנשים, לא ברור מה קורה כאן, רב משרשיה מנסה להסביר, עמלי רב משרשיה, ברי דרב עמי לרב אסי, אז זה כבר דור שלישי, רב עמי ורב אסי היו תלמידיו של יוחנן, כאן זה רב משרשיה משוחח על האמירה המפורסמת הזאת הפרובוקטיבית, מספר עם רב עמי ורב אסי, תלמידיו של יוחנן, אז רב משרשיה ברי דרב עמי, סיפר לרב אסי, אז ברי לך תלמד רב יוחנן, אני אסביר לך מה חשב רב יוחנן, כנראה שגם רב משרשיה למד רב יוחנן, אסביר לך, אבל הוא נותן משל, כשאדם מנסה להסביר והוא רק מסבך, זה קצת לא מועיל. אני אסביר לך. תסביר לי לפי רב חיים, תסביר לי מה... ואני אסביר לך, רגע, אנחנו... אתה עוזר לי בהסבר שלך, או שאתה ככה מסבך לי? מה ההסבר שלך? כל שב יניו שכישר גדול לבני, רובן קידש אותה, כמו אדם שבונה לבנים, כמו אדם שבונה עריכים. וכל חד וחד רבך לחברי שווק. כשאתה בונה לבנים, אתה בונה עריכים, אתה לא רוצה אותם אחד על השני, כי זה ייפול. אחד, שניים, שלוש, אחד, שניים, אתה משאיר רווח. אז הנה השורה השנייה, כאן אתה שם חצי לבנה פה ומשאיר רווח. אם זה הבסיס, אם זה השורה השנייה, אז בשורה השלישית אני שם את הלבנה על חצי המקום, ואני משאיר חלק פתוח, כדי שהאבן הבא, או הלבנה הבאה, הריח הבא, תהיה שם, כמו שאדם שבונה. אוקיי, איך זה עוזר לי? לא בדיוק עזרת לי. תגיד מילים כמו חלוץ, מייסה, קידושין, איש אסיש, תגיד לי. אל תספר לי סיפורים על בבא בנאי. כן, כמו בבא בנאי שמשה עריכים. איך זה בדיוק עוזר לי? מה בדיוק הוא רוצה לומר? כמעט שקט מוחלט בראשון. והבעיה פה, כי אנחנו לא פוסקים כרבי יוחנן. אז כשאין פסק, כשלא פוסקים, הרמב"ם אולי פוסק כרבי יוחנן, לא ברור. אז כשיש שיטה כזאת, שהיא כל כך יסודית, יש איזה הדים ותחושה שזו אמירה מסוימת, אבל הראשונים לא מתייחסים, כי זה לא נפסק הלכה, זה לא מופיע בשולחן ערוך, זה לא מופיע בשח ותעת. זה בעצם יצירת החור השחור הזה. למה יש חור פה? כי... זו אמירה פרובוקטיבית, יש איזה משל שקצת מסבך, והוא לא נפסק להלכה, אז אין כאן טיפול מסיבי, כמו שיש בפסקים שהתקבלו להלכה. כאן אנחנו דווקא פוסקים כרב, כי פסק כרב ביסורי, כשבוע בממונה, אז אנחנו פוסקים כרב, שמקודש את זה, אני מקודש את זה. אז כאן אני אציע שתי גישות, ושתי הגישות יחד הן מאוד מאוד יסודיות. גישת הרב אב בית דין, לא הרב, אלא הרב אב בית דין, בגישת התוספות וכנראה הרמב"ן. גישת הרב אב בית דין, שלצערנו לא זכינו לספריו, מצטט ברמב"ן ובכמה ראשונים, שאדם הראשון, ראובן, בואו נדבר רק על ראובן ושמעון, כמובן זה יכול להיות ראובן מכאן ועד 30 יום, שמעון מכאן ועד 20 יום, לוי מכאן ועד 10 ימים, יהודה מכאן ועד 5 ימים, אבל באמצע יש מישהו שמגדש אותה סתם. אוקיי, אז בואו כדי פשוט לעשות זה יותר פשוט, ראובן מקדש אותה מעכשיו הלך ללמד, שמעון מקדש אותה מכאן ואחר 20, בוא נגיד. אוקיי. טוען הרב בית דין, שראובן מקדש אותה חוץ מפלוני. יש מושג שאדם יקדש אישה ויאסור אותה על כל העולם. חוץ מפלוני. הוא משאיר פתח כמו המשל של רב משרשיה, משאיר מקום בריח, בשורת האבנים, הוא מקדש אותה חוץ מפלוני. כאן ראובן מקדש אותה, ואוסר אותה על כל העולם, חוץ מהאנשים שיקנסו ויקדשו אותה תוך הלמדיה. הכוונה שלו, אני מקדש אותך מעכשיו, הכל חל מעכשיו. הקניין חל, האיש חל, האיש איש חל. אני מגביל את איסור אשת איש, שבדרך כלל מונע קידושים נוספים, אני מגביל אותו, עד אסורה לכל העולם, חוץ מאדם שיעלה לרכבת, תוך 30 יום. ככה טוען הרב אב בית דין, אין טעם לצטט ברמב"ן, כי אין כאן מילים יותר חדים. נמצא ברמב"ן, נמצא בהרבה ראשונים. אלא שכאן יש בעיה. כי הדין הזה של חוץ מפלוני זה כבר עולה בגמר בגיטין. ושם הפסק הוא שאי אפשר לקדש אישה חוץ מפלוני. אז אם אי אפשר לקדש, בגמרא בגיטין, כפי שנראה, יש דיון על האם אדם יכול לקדש אישה חוץ מפלוני ספציפי. אני מקדש אותך, ואני עושה אותך על כל עולם, חוץ מאשר סטיין. שם הגמרא שוקלת, אבל מגיעה למסקנה שאי אפשר. שההטלת האיסור על האישה צריכה להיות גורפת, מקיפה. אז איך אתה מסביר רבי יוחנן בקידושין דף נונטט, שאפשר לקדש אישה חוץ מאדם שיקדש אותך לתוך למד יום, הרי כל המבנה הזה של קידושין חוץ מפלוני פגום ופסול. בואו נראה את הגמרא, יש לכם גמרא בגיטין, כדאי לפתוח את הגמרא בגיטין, פבייס, נראה את הגמרא בגיטין, לגמרא אז אני אפתח את בר אילן שלי. מה לגבי אדם שמגרש אישה חוץ מפלוני? זה מחלוקת ידועה בין רבנן לבין רבי אליעזר, כן? זה משנה ראשונה בפרק 9 בגיטין, המגרש את אשתו ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם, אני מתיר אותך לכל אדם חוץ מפלוני, את נשארת אסורה לאשוסטיין, הקידושין, הגיטין שלי לא ישחררו אותך את מותרת לכל אדם בעולם, את נשארת אסורה לאשוסטיין, רבי אליעזר מתיר וחכמים אוסרים. אז בגיטין ברור שלפי החכמים אין כזה משחקים של חוץ מפלוני. הגט צריך להיות גורף, מקיף. אתה צריך לשחרר אותה ולהתיר אותה לכל עולם, בלי מגבלות, בלי חריגים. מה לגבי קידושין? האם אפשר מצב הפוך, לא לגרש אותה חוץ מפלוני, להתיר אותה לכל עולם חוץ מפלוני, אלא לאסור אותה חוץ מפלוני. אתה אוסר אותה בשעת קידושין על כל עולם, אבל אתה משאיר פתח לפלוני. ביי רבי אבא. באמצע הגמרא פי בית עמוד בית. בקידושין היך. תיבוילר בלעזר, תיבוילר הבנה. השאלה הזאת עולה גם לפי בלעזר שגרשין חוץ מפלוני קשרים אולי קידושין שונים, גם לפי רבנן שגרשין חוץ מפלוני פסולים, אולי נחלק ונגיד שקידושין חוץ מפלוני קשרים, אומרת הגמרא, לבטר, אני מדלג כמה שורות, לבטר תיבוילי, אחרי שהשאלה עלתה, הדר פשטי, התשובה באה, בין לרבי אליעזר, בין לרבנן, ואינן, ויצא, והייתה. זאת אומרת, התשובה היא פשוטה. שלפי רבנן, שאין לגרש חוץ מפלוני, וכך אנחנו פוסקים, גם אין לקדש חוץ מפלוני. אז האמירה בגמרא בגיטין היא מוחלטת. אין גרשין חוץ מפלוני לפי רבנן, ואם אין גרשין חוץ מפלוני, גם אין גרשין חוץ מפלוני, גם אין קידושין חוץ מפלוני. אז מה פתאום שרבי יוחנן בגמרא בקידושין מצייר דוגמה של קידושין חוץ מפלוני, הפלוני הוא מי שיבוא בתוך ה-30 יום. אז כמובן יש כאן שתי תשובות. מה התשובה הפשוטה, הטכנית? מה התשובה הטכנית?
אולי שהחלות של הקידושין לא בהתחלה,
נגיד לכך. התשובה הפשוטה היא שרבי יוחנן בקידושין חולק על הגמרא בגיטין. יש מחלוקת הסוגיה. שסך הכל זה רבי אבא, זה לא הגמרא שם, זה בואי רבי אבא, אחרי שרבי אבא עלה את השאלה, מישהו נתן לרבי אבא את התשובה שלו, לא ייתכן קידושין חוץ לפלוני. לרבי יוחנן חולק, יש מצב של קידושין חוץ מפלוני. ככה טוען הרב הבית דין עצמה. ואז יש מחלוקת הסוגיות. כמובן, שאנחנו לא אוהבים מחלוקות בסוגיות, אז אנחנו נצטרך לחפש חילוק בין קידושין חוץ מפלוני, שהוא פסול, לבין המצב שלנו, קידושין חוץ ממי שיקדש אותך בתוך למד יום. אוקיי? שקידושין חוץ מפלוני פסול, קידושין חוץ ממי שיקדש אותך בתוך למד יום קשה. אז כאן יש לחשוב על שתי אופציות. אופציה אחת, לפני שתגיע למשהו יותר מסובך, אשר כי אני מעריך שאתה הולך בכיוון מאוד למדני ונגיע לכך, יש אולי לחלק בין גיטין פייבט לבין קידושין דף סמך. בגיטין פייבט, מה הבעיה? המקדש, חלק מקידושין זה הטלת איסור אשת איש. מי שאינו מטיל איסור אשת איש על האישה הוא לא מקדש אותה, קידושין כולל הטלת איסור. בכך שאתה מבודד אדם מסוים, הוא לא נמצא בתוך האיסור, אתה מוציא את הפלוני הזה, את אשר סטיין, לגמרי מהאיסור. עכשיו, אחרי שקידש את האישה, היא נחשבת אשת איש לכל העולם, אבל היא לא נחשבת אשת איש לאשר סטיין, בין לעניין כך שאשר יכול לקדש אותה, בין לעניין כך שאם אשר מישהו יבוא עליה, הוא לא יבוא לאיסור אשת איש. זאת אומרת, אני אומר שלגבי הפלוני, את לא נחשבת אשת איש. אני מטיל שם אשת איש על כל העולם חוץ מפלוני. אצל הפלוני, את פנויה. מה נפקא מינה שאת פנויה? שהפלוני יכול לקדש אותך. מה נפקא מינה שאת פנויה? שהפלוני לא יכול לבוא עלייך, אבל אם הוא יבוא עלייך, אין כאן איסור סקילה. כלפי הפלוני, את לא נחשבת אשת איש. אז הגבלתי את האיסור אשת איש לגבי פלוני. האיסור אשת איש שייך לכל העולם, אבל לא לפלוני. אצלנו בגמרא, מה אמרתי? לא אמרתי שהאדם שיכנס בתוך 20 יום, יכול סתם לבוא עליך בלי איסור אשת איש. אמרתי, פלוני יכול לקדש. מי שיבוא בתוך 30 יום יכול לקדש אותך. אם יבוא עלייך סתם בלי קידושין, יהיה איסור אשת איש. האיסור אשת איש כבר התחיל. אז אמרתי, היטלתי איסור אשת איש כלפי כל העולם, כי כל העולם כלול, גם מי שיבחר לקדש את האישה תוך למד יום, עדיין יש איזו רלוונטיות של איסור אשת איש כלפיו, כי הוא לא יכול לבוא אליה סתם, כמו אישה פנויה. אז התייחסתי לכל העולם. אני פרסתי, מתחתי איסור אשת איש על כל העולם, גם מי שיעלה לרכבת תוך 30 יום, הוא צריך לקדש, אבל לא יכול להגיד שכלפה היא לא אשת איש. כלפה היא אשת איש, יש את זה שאני יכול לקדש, אבל התייחסתי לכולם. בגיטין פייבט אמרתי, כלפי אותו פלוני, את לא יש את זה, זה פגם, זה ליקוי מבני בתהליך הקידושין שלי. מה שאין כן כאן, אמרתי, את יש את זה לכל העולם, את יש את זה לכל העולם לגבי הרבה הלכות, אלא שעדיין אני מתיר שמישהו אחר יקדש אותך. אז זה הבדל אחד. הבדל אחר, אשר מה רציתי לומר, מה הבדל בין מי שמקדש אישה חוץ מפלוני, בין מי שמקדש אישה חוץ ממי שיקדש אותך תוך 30 יום, שזה בעצם מעכשיו הלך עולם, לפי רבי יוחנן. הוא אומר, אני מקדש אותך חוץ ממי שיקדש אותך תוך למד יום. זה דרך להגיד חוץ ממי ש... מה הבדל? אמרת לפני כן, אשר.
זו דוחה את החלום.
יפה מאוד, יפה מאוד. יפה. בגיטין אני מקדש חוץ מפלוני ופלוני מותר לעולם. בקידושין דף סמך אני משאיר חלון, אני משאיר פתח. כפי שמשרשי אמרת, משאיר איזה מקום בריח, באבנים. אבל בסופו של דבר, אחרי למד יום, האיסור אשת איש שלי תהיה הרמטי. זה רק איזה השעיה. שאני אומר, אני כרגע, אני לא דוחה את החלות אשר, אני... זה לא דחיית חלות כמו קידושין לאחר למד. אני עושה את כל החלות עכשיו מעכשיו, אני רק אומר שהאיסור אשת איש תהיה את אשת איש מקיף בעוד 30 יום. תוך 30 יום האיסור אשת איש לא יתפשט. ואז זה הבדל. והשאלה למה זה הבדל? למה זה כל כך חשוב? לא מספיק בהלכה למצוא הבדל. צריכים לשאול אם ההבדל הזה רלוונטי. ואולי צריכים לשאול את השאלה הזאת. מה הבעיה המקורית? כי סך הכל אנחנו דנים עכשיו, תקשיבו היטב, כי יש כאן נקודה מתודית, בהיקף הבעיה של חוץ מפלוני. יש בעיה של קידוש של חוץ מפלוני, לפי הגמרא בגיטין. האם זה רק בחוץ מפלוני, או גם בחוץ ממי שיקדש אותך תלך למד שם? אני רוצה לזכור פשוט, אני מקבל הרבה הודעות במחשב. הגמרא, אני תמיד אומר לכם שהכיף משקף את האופי. כל שהכיף מתרחב, האופי משתנה. כל שהכיף מצטמצם, האופי משתנה. אז יש לנו שאלה. הגמרא בגיטין אוסרת, פוגמת, פוסלת קידושין חוץ מפלוני. מה הכיף הדין הזה? רק חוץ מפלוני ספציפי שאף פעם לא תיאסר? או גם במקרה של רבי יוחנן, כפי שכולם חוץ מרבי יוחנן חשבו, כפי שהראשונים שיחלקו על הרב בית דין, הרב בית דין טוען שהאיסר חוץ מפלוני זה רק חוץ מפלוני. אם אתה מקדש כפי שאומר, חוץ מפלוני בתוך 30 יום, אבל אחרי 30 יום זה יהיה מקיף לכולם, זה קשר. אני לא חושב שאני מסביר את עצמי מספיק טוב. איך אני אסביר את זה אליכם? תן לי שנייה, אני רוצה לקחת את. קיבלתם את הוואטסאפ?
עדיין לא.
זה באיירפליינס, שנייה. אם אני משאיר את זה פתוח, פשוט יש לי חוטות.
מצטער שאני רק אומר את זה עכשיו, אבל אתה יודע שיש כאילו אפשרות לפתוח לוח.
כן, אבל אני לא יכול לצייר. כן, אבל אני לא יכול לצייר. תסתכלו על הוואטסאפ ששלחתי, זה יותר קל. אוי, הוא לא מגיע. הפך להיות עסק פה, כי אין אינטרנט. שנייה.
קיבלנו.
אוקיי, כן. תסתכל על הלוח שלי, כי זה מאוד מאוד חשוב מתודי. יש גמרא, הסברה כאן הוא לא עמוקה, אבל המתודיקה מאוד חשיבה. בקידושין חוץ מפלוני פסול, זה הגמרא בגיטין. יש מחלוקת בהיקף. רוב הראשונים, רוב המראים חשבו, גם קידושין חוץ מפלוני פסול, גם קידושין חוץ ממי שיקדש תוך למד פסול, ואז אני בכלל דוחה רבי יוחנן, רב ושמואל. או אפילו אם אני מקבל רבי יוחנן, אני נותן הסבר אחר לרבי יוחנן, נראה מרצה שם הסבר של התוספות ורמב"ן, שקידושין מעכשיו הלך הלמד, זה לא קידושין חוץ ממי שיקדש תוך למד, כי כולנו יודעים שקידושין חוץ ממי שיקדש תוך למד פסול. אז הצד הימין של הטבלה, זה הצד של רוב רובם של הדעות. רב ושמור בכלל לא קיבלו את רבי יוחנן, כי אין מצב של קידושין חוץ ממי שיקדש תוך למד, ורבן ותוספות אמרת השם הסביר את רבי יוחנן אחרת. יש לנו בצד השמאלי של הטבלה רב אב ביתן. רב אב ביתן מחלק, קידושין חוץ מפלוני פסול. קידושין חוץ ממי שיקדש תוך למד כשר. הוא מצמצם את הכאב של הדין הראשי למעלה בטבלה. יש דין ויש מחלוקת איך לבין את הכאב הדין. לפי הצד הימני, הדין מאוד מאוד מקיף. גם קידושין חוץ מפלוני, גם קידושין חוץ ממי שיקדש תוך למד. זה תמיד פסול. ואז אני דוחה רבי יוחנן, שיטת רב ושמואל, או שאני מסביר רבי יוחנן בדרך אחרת. בצד השמאלי של הטבלה, יש את הצמצום. רבי יוחנן, לפי הרב הבייסדין, פוסל קידושין חוץ מפלוני, ובכל זאת יכשיר קידושין חוץ ממי שיקדש תוך למד. לא רב הבייסדין עצמו, כי הוא מסביר שרבי יוחנן חולק על הגמרא בגיטין במכשיר חוץ מפלוני, אבל אם אנחנו אשר רוצים לחלק, אז החילוק בין קידושין חוץ מפלוני שפסול, לבין קידושין חוץ ממי שיקדש תוך למד יום כשר, ואשר הלת החילוק, כי במקרה שלנו, בגמרא בקידושין תסמך, אחרי חודש, האיסור תהפוך להיות מקיף. זה רק איזה דיחוי של 30 יום. אוקיי? השאלה, למה זה רלוונטי? אז כאן יש לשאול שאלה מעניינת. מה הבעיה בקידושין חוץ מפלוני? למעלה. שאלת מה אופי הבעיה תשפיע על מה הכיף הבעיה, אם זה בכל קידושין חוץ מי, או רק בקידושין חוץ מפלוני, לא בקידושין חוץ מי שיקדש תוך למד יום, ואחרי למד יום האיסור תהיה גורף. מה הבעיה של קידושין חוץ מפלוני? למה אי אפשר לקדש אישה חוץ מפלוני? אם זה בעיה בחלות, אין קידושין, אם יש מקום לאחרים, זה לא חלות קידושין, זה כמו מי שרוצה לקדש עכבר, החלות קידושין לא מתאים. התורה קבעה שאתה מקדש אישה, לא עכבר. אז מי שמקדש ומשאיר מקום לאחרים, זה פסול, אז לא מחלק בין אם הוא פירט פלוני, בין אם הוא אמר חוץ מי שקדש תוך למד יום. אם אתה מייצר אישות פתוחה, היא לא קיימת בתורה. אישות זה אישות סגורה. אישות זה אישות בלעדית. אתה לא יכול לקדש אישה ולשאיר מקום לאחרים, פיקס. לא משנה אם אמרת חוץ מהשוסטיין, לא משנה אם אמרת חוץ מי שיבוא, לא משנה אם זה זמני, לא משנה. אתה רוצה לייצר אישות תוך למד יום שהיא פתוחה, אין אישות פתוחה, היא לא קיימת בהלכה. אז לא הייתי מחלק. ייתכן מאוד, וזאת אחת מהשאלות בפרק שהיא בקיטן, שהבעיה בקידושין לאחר למד זה לא בעיה בחלות. אולי ייווצר מצב של אישה, אישות פתוחה, שיש מקום לאחרים. זה בעיה במייסה שלי. המייסה קידושין כולל, וזה דיברנו במבוא לקידושין, אני גם קונה ואני גם מטיל איסור אשת איש. אני חייב להטיל אשת איש. והטלת אשת איש צריך להיות מקיף. אני לא יכול, זה כל האופי של אשת זה, שהיא אסורה לכולם. אז אם אמרתי חוץ מפלוני, אז יש חיסרון במייסה שלי. לא הטלתי שם אשת איש, כי הוצאתי מישהו מהתמונה. אבל אם הטלתי איסור אשת איש על כולם, אבל דחיתי אותו קצת, בזה השאיר מקום לאחרים להיכנס, אז אף על פי שבסופו של דבר נוצרה אישות פתוחה, אבל זה לא בעיה במעשה שלי. המעשה שלי התייחס לאיסור אשת איש, היא לא התעלם. אני שאמרתי, את אשתי, את כינויה לי, יש אשת איש, אשת איש יתחיל רק ב-30 יום. אבל אני התייחסתי לכך, דחיתי את זה, אבל התייחסתי לכך. באדם שקידש חוץ מפלוני, אני יצרתי איסור אשת איש מוגבל, מצמצם, לקוי, כי זה לא שייך לאותו פלוני לעולם. אז לא ביצעתי הטלת איסור אשת איש. כשאני מקדש חוץ ממי שיבוא אותו 30 יום, אני כן מבצע איסור אשת איש, אני רק דוחה אותו, אבל אין כאן חיסרון במעשה שלי, כי אני כן מתייחס לאיסור אשת איש. אז ייתכן מאוד שזו בעצם אשר מה שהרב הביתן טען. אם אני אומר שהבעיה בחוץ מפלוני, שלא ייתכן שום כלום, אף פעם לא ייתכן אישות פתוחה, אז לא משנה אם זה חוץ מפלוני לעולם, חוץ ממי שיקדש תוך למד, לא ייתכן, אין כזה ישות, אין כזה יצור בהלכה של אישות פתוחה. אם אתה לא עושה על כולם מיד, אין אישות. אם יש אפשרות למישהו אחר להיכנס, אין, וזאת השיטה של רב ושמואל שחלקו על רבי יוחנן, וזאת השיטה של הרמב"ן והתוספות שהבינו רבי יוחנן בדרך אחרת, לא כמו הרב הביתן. אתה לא יכול לשחק, אי אפשר להבין את רבי יוחנן כקידושין חוץ מפלוני, כי ההבדל לא מהותי. אין אישות חוץ מפלוני, לא משנה אישות חוץ מפלוני זמנית, אישות חוץ מפלוני נצחית, לא קיים, אין. אולי הרב הביתן עצמו יגיד לא. אצלנו, במי שמקדש חוץ מפלוני, הוא פשוט, המעשה שלו לקוי, כי הוא לא מתייחס לפן הזה של איסורי שדיש, איסורי שדיש זה או הכל או כלום. בכך שהוא משאיר מישהו בחוץ, הוא לא מתייחס לאיסורי שדיש. מה שאין כן, כשהוא כן מתייחס לאיסורי שדיש במעשה קידושין שלו, רק דוחה אותו, אז ייתכן מצב שהאישות הזאת תהיה משותפת לחודש ימים. כי קיים כזה ישות בהלכה של קידושין משותפים. כמובן, יהיו עשורים בביאה, זה הרדווה, אף אחד לא יכול לבוא אלי, אבל יש כאן קידושין משותפים, לפחות אם התייחסת לזה, יש התייחסות במעשה שלי, רק דחיתי. אלו הם שלושה הדרכים להבין את רבי יוחנן לפי הרב הביתן, לאור הסוגיה בגיטין. שוב פעם, לסכם הגישה הראשונה. לפי הרב הביתן, מה כל החוכמה של רבי יוחנן? שהוא מקדש אותה, חוץ ממישהו. המישהו לא מפורט, אלא מי שיבוא ויעלה לרכבת תוך 30 יום. יש להקשות, הרי זה גמרא מפורשת בגיטין שאין לקדש אישה חוץ מפלוני. אז יש שלוש תשובות בדבר. תשובה אחת, רבי יוחנן חולק על הגמרא. זה משמע מדברי רב הביתן מפורש. תשובה שנייה, שם הוא משאיר אותה פתוחה לא רק לגבי קידושין, אלא גם לגבי ביאה. אז הוא פשוט מוציא אדם טוטלי מכל העולם של איסורי שדיש. אצל הפלוני היא מותרת, היא פנויה, אפשר לקדש אותה, אין איסור סקילה. כאן הוא אומר, את אשת איש לכולם, אלא שלמרות שאת אשת איש לכולם, תוך 30 יום אפשר לקדש אותך, מישהו יוכל לקדש. אז היא עדיין נחשבת אשת איש לכולם, היא אשת איש שמותר לקדש, אבל אסור לבוא עליה. ולכות הוא מתייחס לשם אשת איש כלפי כולם. הגישה השלישית, משה שטען, שאצלנו לפחות ברבי יוחנן, הוא כן אוסר אותה כאשת איש לכולם, אבל רק דוחה את האיסור הזה. מה שאין כן שם, הוא בכלל לא מטיל איסור אשת איש כלפי פלוני. אז למה זה משנה? למה זה כל כך שונה? אז אני אמרתי, שאם הבעיה זה אין חלות אשת, אין חלות אישות שיתופית, אז לא משנה לעולם, 30 יום, אתה מנסה לייצר דבר שהוא לא קיים. חלק מאישות זה הסגירה מול כולם. אם אתה לא סוגר אותה מול כולם, היא לא מקודשת לך. אי אפשר להשאיר אפילו חלון של חודש ימים. אין כזה אישות. אם אתה לא סוגר אותה כאישת איש מול כולם, מה שאין כן, אם אתה כן סוגר, אתה רק משהה את הסגירה, אז אם זה בעיה במעשה, אז המעשה שלך כן יצר סגירה. פשוט הסגירה נדחתה, ומישהו יכול להיכנס לפני שהדלת נסגרת, אבל אם הבעיה של חוץ מפלוני זה בעיה במעשה שלך, אולי כאן המעשה שלך כן יצר סגירה, אלא שהסגירה נדחתה. אוקיי? זאת גישה אחת בשיטת רבי יוחנן. ושוב פעם, הגישה הזאת מכניסה אותנו לעובי הסוגיה בגיטין דף פבט, מה זה חוץ מפלוני, מה הבעיה שם? חוץ מפלוני עולמית, חוץ מפלוני זמנית, חוץ מפלוני התרבייה, חוץ מפלוני קידושין. כי בעצם הסוגיה הזאת בגיטין היא סוגיית מה זה איסורי שדיש. איזה תפקיד משחק האיסורי שדיש בתהליך הקידושין. אוקיי? טוב, תסתכלו בתוספות דף סמך אמר א' ותראו גישה לגמרי אחרת. שוב פעם להזכירכם, לפי הרב הביתן, הקידושין הם מיידיים, הכל, הוא רק motzi ploni mitoch hakidushin. Hakidushin tofsim miyad hakol chutz mi ploni. Kan haploni ze lo adam specifis haploni ze mishi yibacher mishi alel rakevet tach 30 yom. Aval im tishalu et harava beit din matay nigmar hakidushin miyad. Hakidushin mugbalim mibchinat hakeifim. Lo tkeifim lekaplei klepei haploni. Tosvos dibra maschil afilu mea tofsinba. Perish, dehakonim umishayarim. Shivpam abitui shiur, kemar rev misharshia, huishir makom. Shareha mikadesh, rutzalomer meachshav, yatchilu hakidushin, ulachar yom yigmuru. Temrimit avdel bein tosfot levein arava beitin, lefi arava beitin, kol ha-chavila tofeset miyad. Avo kol ha-chavila lo shayachet l'mi shiyavo tach 30 yom. Kemo she-ha-gemara choshevet begitin, she-kol ha-chavila lo shayachet l'ploni. Lefi ha-tosvot, hadragati. Ha-kidushin matchilim biyom rishon, v'mestayimim biyom ha-shloshim. Shifam ha-loshon shel ha-tosvot me'od 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 choshev. מעכשיו יתחילו הקידושין, ולאחר למד יום ייגמרו. ויש כאן שתי גישות לתוספות. גישה אחת שאני חושב תוספות מתקדמים לה, אבל זה מאוד מאוד קשה, ואני אגיד לכם למה. וגישה שנייה שאני פיתחתי במאמר. גישה ראשונה בתוספות היא, אתם שומעים? אני מקבל, כן. גישה ראשונה בתוספות היא, שזה כמותי. כל יום היא מתקדשת קצת יותר. עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק ועוד חלק ועוד חלק. אני חושב שיש עדים לכך בתוספות אחרת, בכתובות. לא ניכנס לתוספות עכשיו כדי לא לסבך. אבל תוספות לא מתייחסים לשאלה הזאת. אם יש כאן איזו התפתחות הדרגתית, למה אפשר לקדש אותה תוך הלמד יום? למה השני יכול לקדש אותה? מה זה קו המים? 50% מקודשת, 70% מקודשת, באיזה שלב היא מספיק מקודשת כדי למנוע קידושים אחרים? כמובן התשובה לפי התוספות היא ברורה, רק 100%. אבל איך אתה יודע את זה? ברגע שאתה נכנס לאיזו התפתחות כמותית, קודם כל, למה המניעת קידושין של השני בא רק ביום ה-30, אולי 50% מספיק למנוע קידושין של אחרים? ושאלה אחרת, איזה הלכות נוספות?
שאלה. לא הבנתי... שאלה, למה אפשר להגיד שזה כמו במשיכה, שזה עד שהוא בעצם, זה משיכה ארוכה בעצם, שעד שזה לא נגמר זה כלום כאילו. למה, זה שזה הדרגתי, למה שזה נגיד שזה נבנה כאילו ובהתחלה זה אחד ואז שתיים, כאילו למה שזה באחוזים יעלה ולא כאילו או הכל או כלום.
עכשיו, רק כדי להפריד את הנושאים, במשיכה לאחר למד, כל החלות נדחית לאחר למד, דיברנו על המעשה משיכה, אם המעשה היא מעשה ארוך או מעשה ככה מיידי, שמנותק מהחלות. כאן הוא אמר מעכשיו. הוא לא אמר, תמשוך את הפרה ותקנה רק לאחר למד. כאן הוא אמר מעכשיו ולאחר למד. ותפיר ביוחדן זה ספקטרום, הוא מתחיל עכשיו והוא נגמר רק לאחר למד. אוקיי? אז מדובר במשהו לגמרי אחר. אבל ההערה שלך היא עדיין נכונה. נגיד שהוא מתפתח עוד חלק 30 ועוד חלק 30 ועוד חלק 30 ועוד חלק 30 ועוד 130 ועוד עוד חלק. אבל מה המפה? מה המפה באמצע? כן יש לך, לא יש לך, יש יותר ביה, אין יותר ביה. בוא נגיד שמישהו אחר לא בא מקדש. אתה מקדש שאתה מעכשיו הלך ללמד ולא בשני. מה היא באותן הימים? צריכים להסביר לי מה המפה שם. ולמה לפי המפה כל מי שמקדש אותה תוך למד, הקדישים תופסים. למה? מהתוספות הזאת אני לא משוכנע שזה...
אולי...
כן, אשר.
אולי לרבי יוחנן, אולי לרבי יוחנן אין, אין הבדל כל כך מעכשיו, וכבלי מעכשיו. וזה ממש כאילו קשה להבין את ההבדל ביניהם, אם באמת הקידושים תופסים, והמקרה של מעכשיו, אז זה ממש ממש קשה כאילו ליצור הבדל בין מעכשיו לכבלי שהוא אמר כן. מעכשיו.
כן, כן. אני מסכים. אז בוא אני אציע מודל אחר רבי יוחנן. אולי זה לא כמותי שכל החבילה מתפתחת בצורה איטית. אולי זה איכותי. בקידושין הרי אמרנו יש לפחות שני חלקים. יש את הקניין ויש את האישות. ויש את האישות, יש כל המעמד הפרסונלי האישי. אולי נגיד שאדם שאומר מעכשיו ולאחר למד, בעצם הוא מפצל. הוא אומר, אני קונה אותך עכשיו, הקניין חל עכשיו. אבל האישוס והשם אישס איש, זה יבוא רק ביום השלושים. היא כינויה לו עכשיו. אבל השם אישוס ושם אישס איש נדחים עד שלושים יום. זה לא כל החבילה מתפתחת בדרגה. פשוט פיצול איכותי. חלק מהקידושין חלים עכשיו הקניין, חלק מהקידושין נדחים לאחר למד יום, האישות ושם אישות איש. ומכיוון שהאישות ושם אישות איש נדחים, אז אפשר לקדש אותה, כי בדרך כלל מה מונע את הקידושין של הזולת, לא הקניין של הבעל, אלא שם אישות איש, האישות. הקניין חל מיד, אבל הקניין הוא לא דבר שמונע הקידושים של אחרים. הוא יקבע דברים נוספים, נראה עוד מעט בהמשך. ואז אני יכול למדוד את זה וגיד, טוב, אם זה ככה, איזה הלכות נוספות יש בינתיים לפי רבי יוחנן? הלכה היחידה שרבי יוחנן תייחס אליו, האם שני יכול לקדש? והתשובה היא כן. אם אני בונה מפה איכותית שהקניין חל והאישות נדחית, אז אפשר לבוא ולחשוב מה קורה בתוך החודש, בלי קשר לשני. בוא נגיד אין שני. מה הדין הזה של אישה הזאת? כי יש לי עכשיו מפה, ואני יכול לקבוע לפי המפה. המפה היא שהיא כינויה, אבל אין כאן שם אישות ושם אשת איש. אז למשל, אני לא יודע אם ראית, אבל תסתכלו במקורות. שוב פעם, כאן רואים את ה... מחסורת, את החיסרון, כי הראשונים לא מתייחסים לשאלה הזאת, הייתי מצפה, מה הבעיה בסוגיה? אין מספיק אינפורמציה, אין מספיק נקודות דאטה. צריכים לסוף, כדי להגיד איזו אמירה, צריכים עוד דאטה, עוד אינפורמציה, עוד שיטות, פשוט הכל חסר פה. אבל יש בישלמי שאלה מעניינת, תסתכלו בישלמי, ששמתי במקורות, יש לכם את הדפי מקורות, כן?
כן, כן.
כן, בישלמי, טוב, אני אין לי את הדף המדרך, אני אקרא לזה מישלמי שלי. הישלמי השני, קודם כל נתחיל עם הישלמי בנדרים. הישלמי שואל, האם הבעל יכול להפר לפי רבי יוחנן נדרי אשתו שהיא עשתה בין עכשיו לבין 30 יום? אין התייחסות לרבי יוחנן בבבלי, בישלמי יש את זה, כי זה ישלמי, רבי יוחנן יביא בארץ ישראל. בישלמי, השאלה איך להבין רבי יוחנן עלתה בתוך בית המדרש. והשאלה הייתה, האם הבעל מפיר נדרי אשתו, שהוא קידש אותה מעכשיו ולאחר למד, כי מצד אחד יש לו קניין, מצד שני היא לא אשתו. אין כאן שם אישות ושם אשת איש. אז השאלה
היא... תלוי בשאלה. זה בדיוק תלוי בשאלה, מתי מתחילים את הנושא הזה של הנדרים.
של הפרת נדרים, מה זה הפרת נדרים? יפה. וכדי להראות שבישלמי, בדיון בבית המדרש בארץ ישראל, זה היה השאלה, בישלמי, יש עוד שלושה מקרים שאדם כבר חלק, הוא קנה את האישה, אבל אין כאן שם אישות. ראית את הישלמי? איזה שלושה מקרים נוספים יש של קניין בלי אישות, ושם אותה שאלה של הפרת נדרים עולה. ייעוד, כן? אדון עם האמה לפני ייעוד. אדון קנה אמה. והוא מייעד את האמה הזאת לעצמו או לבנו, אבל הוא לא הכניס אותה. אז בין ייעוד לבין הנישואין הסופיים, היא קנויה לו, אבל היא לא אשתו, כי הם לא גרים ביחד. שומרת יבם, אדם מת והשאיר אישה בלי בנים, אבל היבם טרם הכניס, זה נקרא שומרת יבם, היא שמורה. יש חלק מהקניין, היא כבר קנויה, כי זה חלק ממשפחה, אבל היא לא אשתו, כי היא לא עשה את הביאת, זה נקרא ממר להכניס אותה, את היבום, סליחה, להכניס אותה, כאשתו. במקרה השלישי זה קידושי חרש. אם חרש קידש אישה, אז מכיוון שהוא לאו בר אישוס, כי הוא חרש, אז היא קנויה לחרש, כי לחרש יש קניינים, אף על פי שאין כאן אישות, ואז מי שיבוא על אשת חרש, לא יקבל סקילה. יש שלושה מקרים של קניין בלי אישות. אשת חרש, אישה לפני ייעוד, כן, זה בישל מפה. וי דמה רב יעקב בשם רב יוחנן מיידה לבנו הקטן. אם האדון ייעד את האמה לבנו הקטן, אבל בנו הקטן טרם הכניס אותה כאשתו, מי מפר? האם הבן יכול להפר נדרי האמה הזאת? אז כאן רואים הקבלות, לא, זה לא התפשטות הדרגתית, יש כאן, או התרחבות הדרגתית. יש כאן שאלה, יש ממד מסוים של אישות שנוצר, וחלק שנדחה. ואז אני בודק את המפה הזאת, גם לפי הלכות של הפרת נדרים, גם לפי הלכות של קידושי שני, מה שביוחנן טוען ששני יכול לקדש. ויש בישלמי ביבמות מדד אחר. קידש אישה מעכשיו, לאחר 30 יום. שוב פעם, בבבלי אין דיון כזה, בבבלי אין את החומר הזה. כל הדיונים האלה שעלו בבית המדרש בארץ ישראל עוזרים לנו להבין את ביוחנן. בואו נגיד שאדם מת לו אח, אוקיי? והיבמה שנופלת לו זה אחות אשתו. שני אחים נשאו שתי אחיות. יעקב ועשיו נשאו רחל ולאה. עשיו מת. לאה הייתה נשואה לעשיו, נופל ליעקב. יעקב לא מייבם אותה, כי לאה זה אחות אשתו. כשהיבמה שנופלת לאדם היא אחות אשתך, זה ערווה, אז אתה לא מייבם. מה קורה אם, שימו לב, אם יעקב יקדש רחל מכאן עד למד יום, ובינתיים נופל לו לאה אחרי מיטת עשיו. האם לאה נחשבת אחות אשתו? כי יעקב כבר קנה את רחל, אבל היא לא אשתו. זאת שאלת הישלמי ביבמות. רב יודן בוי, קידש אישה מעכשיו ולאחר למד יום. ונפלה לו אחותו בתוך שלמד יום. בדיוק שאלתנו. יעקב קידש רחל, רחל נחשבת נקנה לו, אבל הוא דחה את האישות, מה הדין? אז הישלמי פוסקת, רב יודן פוסק לו, שרחל נחשבת מספיק אשתו, כדי לפסול את היבום אצל לאה, שזה כן נחשבת אחות אשתו. ובישלמי הזאת יש דווקא אמירה נגד. אבל המקרים האלו לא רלוונטיים לפי הרב הביתן. לפי הרב הביתן, שוב פעם, מתי הקידושין חלים? עכשיו, לגמרי, לגבי קידושין וקניין ואישוס והפרס נדרים ופסול ייבום, הכל חל עכשיו. חוץ מהפלוני האלו שיעלו לרכבת. לפי הרב הביתן, כל הקידושין נעשו, אישוס, קניין, הפרס נדרים, הכל, ירוש, הכל חל מלכתחילה. אלא שאני אומר שכל החבילה הזאת לא שייכת לגבי פלוני, שיבוא בינתיים. לפי התוספות, ולפי הרמב"ן שעוד מעט נראה את הלשון שלו, לא, 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 לא. חלק חל עכשיו, חלק חל אחר כך, ומכיוון שיש כאן פיצול בין החלקים, מי שיוכל להיכנס. ואני חייב למפות את הפיצול הזה בדרך שמתיר למישהו להיכנס. מה חל לכתחילה, מה חל לבסוף. אני חייב למצוא, זה הפתרון. אני משוכנע, מיליוני אחוז שזה הפתרון. ולהגיד פתרון כמותי, אתה לא עוזר לעצמך. אלא אתה אומר שהכל חל בסוף, ועד שהכל יכול, כפי שאמרת, ראים, אז היא מותרת לכולם, כי רק אישה גמורה אסורה לכולם. ואז אתה יוצר חלות מתפתחת בצורה כמותית. הדרך היותר מרושטת, שזה עוזר לנו בכל ההבנה המערכתית, זה להגיד לא, שחלק חל, חלק לא חל, החלק שחל לא מונע תפיסת קידושין. זה רק החלק שחל אחרי 30 ים, ואז בינתיים היא אשתי לגבי כמה דברים, אבל היא לא אשתי לגבי דברים אחרים. אוקיי? רק כדי להראות לכם את כל הלמדוס הזאת, נדבר כמה דקות קצרות על המצב הפוך, רק כדי גם כן לקרוא את הגמרא. אז בואו נקרא את הגמרא בדף סמך עמד א', רק כדי להבין את זה יותר יסודי, וגם לקרוא את הגמרא. מטיב רב חנינה, אחרי שרב משרשי נתן את המשל של הלבנים, מה לגבי אדם שמגרש את אשתו מהיום ולאחר מיטה? מצב לא של קידושין, מעכשיו ולאחר למד, אלא גיטין מהיום ולאחר, לא למד, אלא לאחר מיטה. אז הברייתא, זה מופיע בהרבה מקומות בש"ס, זה גט ואינו גט, אם מת חולצת ולא מתייממת. זה ספק, אם זה גט או לא גט, מיום לאחר מיטה, ומה קורה אם האדם ימות בינתיים, סליחה, אחרי שהוא ימות, האם מייבמים את אשתו, אם זה כן גט אז לא מייבמים, אם זה לא גט כן מייבמים, כי היא אלמנה, אז מה עושים? זה ספק, מה עושים בספק ייבום? חליצה ולא ייבום. בשלמה לרב וסיילי, גרייט, נכון. מה זה גט מהיום לאחר מיטה? זה ספק. אם הכוונה גט מהיום, אם אני אמות, אז הוא מת, אז הגט הוא למפרע, היא לא חייבת ביבון. אם זה חזרה והוא דוחה את הגט לשעת מיטה, כמו מעכשיו הלך הלמד, הוא דוחה את החלות לאחר למד יום, אז הגט הוא לא גט, כי אין גט לאחר מיטה, אין גט בשעת מיטה, אז הוא לא גירש, ואז היא חייבת ביבון. אז לפי רב, ומי שנותן גט, מהיום ולאחר מיטה, זה ספק. אם הכוונה היא מעכשיו, תנאי, הגט חל עכשיו, אם אני אמות, אז פדת, גט טוב, היא פטורה מאיבון. אם הכוונה היא חזרה, שאני מוחק את המילה מעכשיו, אני דוחה את כל הגט לשעת מיטה, אז זה לא גט. אם זה לא גט, אז היא חייבת באיבון. אז אולי פטורה מאיבון, אולי חייבת באיבון, ספק, חליצה. וגם לפי שמואל, הרי שמואל עצמו, בגמרא שלא קוראנו, הוא אומר שרבנן נגד רבי סוברים שזה ספק. הוא תפס את שיטתו שזה ודאי תנאי לפי שיטת רבי. אבל רבנן חושבים שזה ספק כמו רב, אז לפי שמואל זה גם כן. לקרוא את הגמרא, לשמואל נמי, המאני רבנן היא. מי זה הטענה של הברייתא? רבנן שתמיד מהיום לאחר מיטה, מעכשיו ולאחר למד זה ספק. למרות ששמואל לא סובר ספק. אלא רבי יוחנן. דאמר שירי הובי, כל גיטה דמשייר בה ולוב כלום הוא, יבומי יבמי. רגע, רגע, רגע. לפי רבי יוחנן, הגט מתחיל עכשיו ומסתיים לבסוף. רגע, מה הנקודה האחרונה, מה הזמן האחרון של הגט בשעת מיטה? החלק האחרון לא יכול להתקיים, לא יכול להתפתח בשעת מיטה, כי אין גט בשעת מיטה. אדם מת, לא יכול לקרש. אז לפי רבי יוחנן, הגט הזה פגום, כי זה גט הדרגתי, כמו קידושין הדרגתי, וכמו שקידושין הדרגתי זה גט הדרגתי, הבעיה, גט הדרגתי, לא, אי אפשר שהחלק האחרון יתקיים בשעת מיטה. אז אם זה גט פסול, אז היא חייבת ביבום, אז זה כל הספק פה, והיא חייבת בחליצה ולא ביבום. זאת שאלת הגמרא, נגד רבי יוחנן. ראה עוד פעם, אלו רבי יוחנן דאמר שיעורה הווי, כל גיטה דמשייר בה לא כלום. אי אפשר לשייר חלק מהגט לאחר מיטה, כי אין גט לאחר מיטה. אם כן, הגט פגום, יבומי מייבם. צריך להתייבם. זאת שאלת הגמרא נגד רבי יוחנן. בא רבה עם תירוץ מתאים. התירוץ נדחה, אבל זה תירוץ מתאים. זה מאוד מאוד חשוב לראות. אמר רבה, גט להוציא. מיטה להוציא. מה ששייר גט, גמרתו מיטה. הגט עושה חלק, המיטה עושה החלק השני, לא בדיוק ברור מה סובר רבה, והבעיה דוחה את רבה. אבל מה סבר רבה? הרמב"ן יגיד, ונראה את הרמב"ן בפנים, שרבה אומר בדיוק מה שאני רוצה להגיד ברבי יוחדן בקידושין, שזה לא הכמותי, אלא איכותי. מה עם שני הדברים שהגט עושה? כמו ששאלנו בקידושין, יש גם קניין ויש גם איסורי שדיש. מה עושה גט? גט רגיל, אדם שנותן גט לאשתו. מה עם שני האלמנטים שהגט משיג? הגט מוציא את האישה מרשות הבעל.
מתיר אותה על כל העולם.
ומתיר אותה. הוצאה מרשות והתר לעולם. נכון. טוען רבה, למרות שהגט הזה רק יתפתח בסוף, ויש בעיה כי הנקודה האחרונה זה מיטה ואי אפשר. אבל החלק של הגט שקריטי לפתור אותה מייבום זה כבר מתחילת הדרך. איזה חלק בגט קריטי לפתור אותה מייבום? ההתר לכולם או הוצאה מרשות הבעל? הוצאה מרשות הבעל. זה קורה מיד. מה זה גט מהיום ולאחר למד, או גט מהיום ולאחר מיטה? הוצאה מרשותי זה עכשיו. היתר לעולם זה יבוא אחר כך. אה, זה יבוא בשעת מיטה, אבל לא מעניין אותי. זה יבוא על ידי מיטה, לא ידי גט. לא מעניין אותי מתי היא ניתרת לעולם, כי אני שואל את עצמי אם היא חייבת ביבום או לא חייבת ביבום. ולגבי השאלה, חייבת ביבום או לא חייבת ביבום, היא כבר יצאה מרשות הבעל לפני שהוא מת, ואז היא פתורה ביבום. בואו נקרא את הרמב"ן ביחד. נראה את אותו דבר שאני מציע בקידושין, פיצול, לא כמותי, אלא פיצול איכותי. הקניין נגמר, האיש הושתה. כאן רואים אותו דבר בגיטין. נפתח את הרמב"ן ובזה נסיים. רמב"ן בדף סמך. דיבור המתחיל. אפילו מאה תופסים בה. אבל במגרש, ולפי זה הפירוש, זה באמצע הרמב"ן, ולפי זה הפירוש, נתברר לנו טעמו של רבה. מה הייתה הווה מינה של רבה, שהיא פטורה מייבום, מעיקרא דדינא, בגלל שהגט מוציא ומיטה מוציא? מה בכלל זה? שהיה קשה לנו. איך עלה על דייתא לא מרקין? הלא מיטה, אינו להוציא מייבם, מיטה זה לא עוזר? לפתור אותה מיבם, גט פותר אותה מיבם, לא מיטה, מיטה דווקא מכניס אותה לרשות היבם, כשהבעל מת בלי גט מושלם. איך טעה רבה בזה? מה הטעות של רבה? זה בעצם התיקון של הבעיה, אבל מה חשב רבה? ועכשיו דפירש, היה רבה סובר, כיוון שמחיים התחילו גרשין, מעכשיו יצאת מרשות של בעל. היציאה זה מעכשיו. וכל שיצא מרשותו של בעל כלל אינה מתייבמת. ואף על פי שלא גמר גרשין מחיים ולא הייתה מותרת להינשא, יצא מרשות הבעל אבל היא עדיין לא מותרת להינשא, כי זה החלק השני שיבוא רק בשלב הסופי, אז המיטה תתיר אותה. הגט הזה, החלות הזה מפוצלת. זה החידוש של רבי יוחנן ושל רבה. שאפשר לקחת חלות מורכבת ולפצל אותה זמנית. יש חלויות בהלכה שהן חלויות חד-ממדיות. קניין, אני קונה קרקע, זה קניין. אין רבדים, אין אלמנטים, זה קניין ממון. יש חלויות שהן מורכבות. קידושין, זה קניין פלוס שם איש עשה ושם אישות. גיטין זה הוצאה מרשות הבעל וגם היתר לעולם. האם אדם יכול לדרג את חלקי החלות? ולהגיד, אני מעכשיו מקדש אותך כאשתי, אבל השם אישה טבע רק ב-30 יום. ומה אין אף כמינה שהשני יכול לקדש אותה? או שאני לא יכול להפר נדרים עד אז. או שבינתיים, את לא נחשבת אשתי לגבי ייבום, אם נופלת לאחותך, זה לא יחשב אחות אשתי, כי את לא אשתי. הלוואי שאוכל לחזור לטבריה במנהרת זמן של 2,000 שנה, והייתי שואל את רבי יוחנן, האם הבעל חייב בקבורת אשתו אם היא מתה בתוך 30 יום? אדם שמגלש אישה מעכשיו לחם, הוא כהן אם הוא חייב, אם הוא מתאמה לה. הייתי מצפה שביוחנן יגיד לי, טוב, נבדוק האם דיני תומה וקבורת אשתו תלויים בקניין, תלויים באישות. ואז הגמרא חשבנו, לפי רבי יוחנן, איך נסתדר עם האדם שגירש את אשתו מיום לאחר מיתה, למה אין כאן ייבום ודאי, כי הגט הזה התפצל, והחלק האחרון התקיים רק בשעת מיתה, שזה לא גט. זאת הקושה לרבי יוחנן. ואז רבה, שאף פעם לא פגש את רבי יוחנן, אבל בטח שמע ממישהו ששמע ממישהו ששמע ממישהו ששמע ממישהו, אבל לא, זה בדיוק הנקודה. אני הבנתי רבה טען את רבי יוחנן, שיש לפצל חלות לשני חלקים, אז אני גם חושב שכך רבי יוחנן יגיד, באדם שמגרש אישה מיום לאחר מיתה, הוצאה מרשות הבעל זה מהיום. וזה מה שחשוב לנו לייבום. ברגע שיוצאת מרשות האח המת, היא לא חייבת בייבום פיקס. ההתר לאחרים, זה האדם תכנן לשעת מיתה, אבל לא מעניין אותי, היא לא מותרת עד שעת מיתה, כי הגט הזה לא מתיר אותה, רק המיתה תתיר אותה, כי הגט הזה תכנית את ההתר בשעת מיתה, ואין גט בשעת מיתה, אבל לא מעניין אותי מתי היא ניתרת, כי המיתה תתיר אותה. אני עכשיו דן אם היא חייבת ביבום או לא חייבת ביבום, וזה ברור לי שהיא פתורה ביבום, כי היא יצאה מרשות הבעל בשלב ראשון. ואז אין להקשות, כי אני הבנתי, רב הבין את רבי יוחנן בדיוק כפי שאני הבנתי אותה, ואז הוא תרץ את הבעיה של גט. אז זה סוגיה די מסובכת, אבל רואים כאן הרבה נקודות מתודיקה. קודם כל, חוסר אינפורמציה הורג. ברגע שאין לנו אינפורמציה, הכל זה ספקולטיבי. לימוד גמרא זה לימוד מדעי. אוספים נקודות, אוספים שיטות, אוספים נקודת דאטה, וקרנץ' the numbers, מאבדים את כל האינפורמציה, ובסדר, זה ככה, זה ככה. במקום, זאת הסיבה שהבדל בין לימוד גמרא ללימוד פילוסופיה. לימוד פילוסופי זה הכל ספקולטיבי. מה חשב הקדוש ברוך הוא? אוקיי, אני יכול להעריך, אתה יכול להעריך, כולנו יכולים לחשוב, אבל אין שום דאטה מה חושב. יש קצת דאטה מהתורה, אבל זה הכל. כל הזמן לאסוף ולגרד אינפורמציה ולפי הדאטה לבנות מודלים. בכל שיש לך יותר אינפורמציה ואתה רואה יותר מהלוח של השחמט, אתה יכול להגיד משהו יותר מדויק. פה בגלל שהראשונים לא דיברו, וזה לא נפסק הלכה, חסר לנו דאטה, עד שעוברים לתלמוד ירושלמי, שם יש דיון נוספי. נקודה שנייה, שתי גישות. כל החבילה חל חוץ מי, או שחלק מהחבילה חל לגבי כולה. ממש שתי הבנות לגמרי שונות. לפי רב הביתן, הכל נגמר, אבל הוצאתי מישהו מהתמונה. זה נגד הגמר בגיטן, אבל אולי אפשר להסתדר. לפי תוספות ורמב"ן, פיצלתי. אם זה פיצול כמותי, פיצול איכותי, אני העדפתי את איכותי, אבל לדעתי יש תוספות אחר בש"ס שממנו משהו שזה כמותי. ונקודה שלישית, לחבר בין רבי יוחנן לבין רבה. רבי יוחנן אמר משהו, הקשו עליו מהברייסה של גט, ורבה טען משהו בגט, זה ממש 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 מקביל למה שאני טענתי בקידושין. שבגט, מהיום לאחר מיתה, ההוצאה חלה עכשיו, היתר יבוא בסוף, כאן הבעיה הסוף. אם אדם יגרש אישה מעכשיו או לאחר למד, ההוצאה תהיה מיד, היתר תהיה באחר למד. כאן הבעיה של אחר למד זה זמן שהוא לא מתאים לגט, כי אדם מת. אוקיי, אז אי אפשר שעל אחר למד בשעת מיתה תתיר אותה, אבל לא מעניין אותי. המיטה תתיר אותה, לא מעניין אותי, עכשיו אני דן ביבום, היא יצאה משעה ראשונה, אז היא פתורה ביבום. לא מעניין אותי מתי היא כן תתאר, לא תתאר, לא מעניין אותי. שהמיטה תתיר אותה, אבל אנחנו דנים ביבום. ביבום, השאלה היחידה, האם גט שחרר אותה משעות הבעל, והגט הזה שחרר אותה משעה ראשונה. אוקיי, הלימוד עכשיו יהיה הרבה יותר קונקרטי, עכשיו אנחנו עוברים לדיני תנאי, בגמרא בדף סמך עמוד א', השאלות שעלינו עליהן הן מאוד 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 יסודיות, אבל מאוד מופשטיות. חלות, מייסב החלות, דחיית חלות, ביטול חלות, חלות מושית, חלות עם הפסי חלות. זה לא פשוט. אבל עכשיו הדיונים, שני דפים הבאים, יהיו הרבה יותר קונקרטיים, דיני תנאי, ובדף סמך ב' החלות תחזור. אבל שוב פעם ביצוע יותר קונקרטית, אפשר לייצר חלות על דבר שלא בא לי אלה. זה מחלוק לדבר שלא בא לי אלה. אוקיי, אם ירצה השם, שנזכה לחיות, להיות ביחד ולמוד חי, אשר נתראה אם ירצה השם הערב. איך אתה חוזר?
באוטובוס.
באוטובוס. אוקיי. לבריאות, לבריאות ראם. נתראה ב... ב... בסמוך בישיבה. בעזרת השם.
בעזרת השם.
בעזרת השם. כל טוב, יש הכוח אחר.
תודה רבה.
בשמחה.
יום טוב.
יום טוב. נתראה.